רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא דבר פשוט. דמוקרטיה בישראל, עם סכסוך מתמשך וראשי ממשלה שנמצאים תחת חקירה, היא דבר מורכב הרבה יותר. המכון הישראלי לדמוקרטיה הוקם לפני כ-25 שנים. יש בו 5 מרכזי מחקר שונים שעוסקים בין היתר בחיזוק והגנה על הדמוקרטיה וחקר דעת קהל. כדי להנגיש לנו הציבור הרחב את הידע שקיים במכון, מביא לנו המכון הישראלי לדמוקרטיה את הדמוקרטים, פודקאסט בהגשת טובי העיתונאים בישראל. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, והפעם חלק ב' של הסטטוס, של הסטטוס קוו בהר הבית, המקום הקדוש ביותר ליהדות, וליבו הפועם גם של מוסלמים ברחבי העולם. אז בחלק א' הבנו למה מתכוונים כשמדברים על הסטטוס קוו בהר הבית, זה קורה בעיקר בעיתות של מתיחות ביטחונית, ואיך הוא נראה מנקודת מבטם של כל אחד מהצדדים. בפרק הזה ננסה לזכור בקצרה את ההיסטוריה של הסטטוס קוו הזה, מי הפר אותו לאורך השנים, וגם נסתכל קצת קדימה אל עבר העתיד. ממשיך ללוות אותנו עופר זלצברג מקבוצת המשבר הבינלאומי, ונשמע במהלך הפרק גם את חבר הכנסת יהודה גליק, שמקדיש את חייו להר הבית ולזכות של יהודים להתפלל במקום. אז עופר, בוא נתחיל גם הפעם מההתחלה. מה עולה בגורלו של אותו סטטוס קוו החל משנת 1967?
בגדול, התקופה הראשונה, מ-67 ממש עד אמצע שנות ה-90, שני הצדדים די מכבדים, אני מתכוון עכשיו גם הירדנים וגם ישראל, אבל בפועל גם הפלסטינים די מכבדים את המצב שנוצר, כי באמת יש הבדל בין העמדה הצהרתית שמכירה בכך או לא, לבין ההתנהגות בשטח. ומהצד הפלסטיני והירדני, השינוי הגדול מגיע באמצע שנות ה-90, על רקע פתיחת הפתח הצפוני של מנהרת הכותל בספטמבר 96, שהציתה את מה שנקרא מהומות מנהרת הכותל. נהרגו בהם 17 חיילים ישראלים וכ-100 פלסטינים, וכתוצאה מהצעד הזה שהיה... היה בו ממש משבר בתאום, זה גרם לכך שהתאום הארכיאולוגי בין ישראל לוואקף בהר הבית למעשה נפסק.
זה בשנות ה-90.
זה ב-1996, והפלג הצפוני של התנועה האסלאמית אז מנצל את זה, ומשתף פעולה עם הוואקף, ובמהלך החצי השני של שנות ה-90, הפך שני חללים תת-קרקעיים גדולים בהר לאולמות תפילה מוסלמיים, מה שנקרא היום אל-אקצא אל-תחתא ומסג'ד אל-מרואני. ותוך כדי כך הם גרמו נזק משמעותי לשרידים ארכיאולוגיים בהר. בשנת 1999 במיוחד...
שצריך להבין את גודל הנזק שהם גרמו, זה מה שחשוב להבין.
אז אני אנסה, נכון.
זה נזק שאי אפשר לשקם אותו.
אז באמת ב-1999 הם חפרו בור עצום, נדרשו, כדי להבין את הגודל, נדרשו למעלה מ-400 מסעיות אפר, בכדי לפנות את האדמה מהחלל הזה. זה נעשה בלי פיקוח ארכיאולוגי ישראלי באתר. אתר בעל חשיבות היסטורית עצומה, עולמית, זה לא רק לעם היהודי כאמור.
אמרנו, המקום הכי חשוב ליהדות.
כן, עכשיו, נכון שהעבודות היו בהרחבה ההרודיאנית המאוחרת יותר, זה לא בלב ההר, אבל זה כמובן, הר הבית, זה שוב ליהודים, לנוצרים, זה מסגד אל-אקצא וכו'.
מה עלה בגורלן של אותן מסעיות?
אותן מסעיות באמת פרקו את האפר בכל מיני אתרים סביב העיר העתיקה, וצוות בראשות ארכיאולוג, גבי ברקאי, אסף את הדברים, ממיין אותם מאז הרבה שנים, נמצאו כל מיני ממצאים בפנים, קשה מאוד לתארך אותם לכן, כי התארוך הוא כמעט תמיד לפי השכבה שבה מוצאים את זה, וביחס לדברים אחרים. זאת אומרת, זה פגע מאוד ביכולות הארכיאולוגיות להעריך גם את מה שכן נמצא בפרויקט הסינון הזה. אני כן חשוב מאוד לציין שלטענת התנועה האסלאמית, הזכרת, ההקמה של אולמות התפילה האלו נעשתה לאור דיווחים שהיו באמת בשנות ה-80 בעיתונות הישראלית, על רבנים שתכננו, קראו להקים בתי כנסת תת-קרקעים באחד מהחללים האלו. זאת אומרת, יש בהר הבית מין דיאלקטיקה בלתי פוסקת. המעשים של צד אחד מזינים את אלו של הצד האחר וחוזר חלילה.
מיד נדבר על זה גם בשנים האחרונות, אבל חשוב להבין מבחינת הסיפור שלנו, כשאנחנו מנסים להבין את המורכבות של המקום הזה, שהדבר הזה לא היה רק הרס ארכיאולוגי ופגיעה היסטורית רבת משמעות מבחינת ישראל, זה היה גם משבר אמון, זה משנה את כל הדינמיקה סביב המקום הזה, שעד שנות ה-90 מתנהל בסך הכל בצורה רגועה ובצורה מכבדת מבחינת כל הצדדים.
נכון, משבר האמון הוא פעמיים. האחד הוא היה האמון של הוואקף בישראל, בגלל האופן שבו נפתח הפתח הצפוני של המנהרה, ומהצד השני, משבר האמון של ישראל בוואקף, שהתיר בעצם וממש נתן גיבוי לעבודות האלה בהר, ושנית, ברמה הדתית, הקדושה של ההר נובעת מכך שאנשים דתיים רואים שלמות של ההר, רואים אותו כמשהו אחיד, מאוחד, ופה זה ממש פגיעה בשלמות, בקדושה, ברמה הכי עמוקה של העניין.
אז אם אנחנו מנהלים מן מאזן, יש לנו לוח, אז לגנותם של הפלסטינים ללא ספק אפשר לרשום את העניין הזה, אבל לא רק, הם גם משנים את כל הגישה הפוליטית שלהם לאזור, הם הופכים את זה למאבק הרבה יותר תוסס, הרבה יותר לאומי, הם מקימים את המורביטון והמורביטת, שגם הם עלו לכותרות בשנים האחרונות, והמנהיגים שלהם, דוגמת השייח ראאד סלאח, מתחילים לעשות שימוש במקום הזה כדי לעורר את הלאומיות הפלסטינית.
כן, אז בעצם
זה תהליך, זה לא קורה ברגע.
כן, דיברנו על כך שהמסגד אל-אקצא, הר הבית, קיים גם לא באתר עצמו. אחד מהעוגנים המשמעותיים לגיוס פעילים בפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, עם ההתפצלות של הפלג הצפוני מהדרומי באמצע שנות ה-90 על רקע החלטה שלהם להשתתף בבחירות בכנסת. שייח ראאד סלאח שמפסיד באותה הצבעה פורש, מקים זרם ובעצם מגייס המון אנשים על רקע אותה סיסמה. מסגד אל-אקצא בסכנה, על רקע הניסיון לחזק את המסגד.
באיזה שנים התחיל המטבע לשון הזה, אל-אקצא בסכנה, לחדור לתודעה הפלסטינית?
בהחלט בשנות ה-90 זה כבר היה קיים, אנחנו כבר הם ראו מצידם דברים שהם יכלו להצביע עליהם, זה היה כבר תנועות מקדש, גרשון סלומון בזמנו היה מאוד חשוב בנאמני הר הבית, 1990 היה ניסיון של נאמני הר הבית להניח אבן פינה לבית המקדש השלישי, שהמשטרה מנעה אותו, אבל היה המון הכרזות על זה, וגם סביב זה היה התנגשויות והרוגים, זאת אומרת, הדיאלקטיקה הזאת אפשרה לראאד סלאח לגייס תמיכה פוליטית ואחרת, במטרה אותנטית ואולי פוליטית משני הצדדים.
אבל בשנים האחרונות זה מאוד התחזק.
נכון, ופה אנחנו, קשה לנתק, קשה לעשות את המאזן הזה בשני טורים נפרדים, משום נכון, שהכל בדיאלקטיקה.
אתה צודק, אז בוא נקפוס לצד הישראלי, גם כאמור ראיינו את יהודה גליק לפרק הזה, בוא נשמע קצת איך הוא בכלל מסתכל על הנושא הזה של הסטטוס קוו בהר הבית, ונמשיך משם.
המודעות השתנתה. קודם כל, אני אחד מהאנשים שאם יש משהו שיש לי אלרגיה אליו, זה הביטוי סטטוס קוו. כי מה זה סטטוס קוו? סטטוס קוו אומר שימור מצב, אבל אם יש מצב שהוא לא טוב, אז למה לשמר אותו? אם אפשר לשפר אותו? הרי כל המושג של דמוקרטיה הוא להגיד שאנחנו מסוגלים לשנות דברים שהם לא טובים. הסטטוס קוו זה שמרנות, קיבעון, מסורתיות קופת על השמרים.
אולי זה מציאות... פחד מהתלקחות במקום כל כך רגיש.
אז זה העניין. העובדה היא, וזה הוכח אמפירית, ככל שיותר יהודים עולים להר הבית, יותר שקט בהר הבית. השנים הכי שקטות בהר הבית היו השנתיים האחרונות, שהם השנים שבהם יש הגידול הכי גדול בעליית יהודים להר הבית. אנחנו סיימנו עכשיו את 2017 עם 30,000 יהודים שעלו להר הבית, רק למען ההמחשה, 2016 עלו בערך 16,000 יהודים להר הבית. זאת אומרת, אנחנו כמעט הכפלנו את מספר היהודים שעלו להר הבית בשנה, וזאת הייתה השנה הכי שקטה. רק למען ההמחשה, בשנת 2014, משטרת ישראל הייתה צריכה לפרוץ לתוך הר הבית 60 פעם. בשנת 2017, אף לא פעם אחת.
טוב, כמובן, זה אזור מאוד חם, היה שם לא, גם פיגועים.
היה פיגוע אחד.
סערת המגנומטרים לומר שזה
היה,
מקום לא, שלב היה, ורגוע, היה, זה תיאור לא
פיגוע,
מדויק.
היה פיגוע אחד. נקודתי, שהיה אגב ביום שיהודים לא עולים להר הבית, ביום
כן,
שישי.
כן, אבל הר הבית עורר תסיסה לא, שהתבטאה אבל, בהרבה מאוד מקומות.
זאת תזה שהיא מאוד יפה. אפילו ראיתי במפורש כתוב את זה בעיתון. ממש, ראיתי בשחור על גבי לבן כתוב במפורש בעיתון שהר הבית מציס את האזור, אבל המציאות היא אחרת. המציאות היא, ככל שאנחנו יותר יהודים עולים להר הבית, המקום שקט יותר. המקום בשנה האחרונה, באמת,
כל יום... כן, השאלה אם הראייה שמדובר ספציפית במקום היא הראייה הנכונה, כי יכול להיות פיגוע בשטחים או במקום אחר בארץ, איזו דקירה, ואחרי זה תראה את המחבל בתשאול, אומר, כן, ראיתי שהר הבית בסכנה. תראה, אז אני... שאלה איך אתה בוחן את זה.
זה כמו שתגיד, נכון, זה אולי גם נשים אשמות באונס שלהם, כי עובדה שאני ראיתי, שמעתי אונס שאומר שהבחורה התלבשה פרובוקטיבית. אני לא מקבל את התפיסה הזאת.
זה אחר לגמרי.
זה לא אחר לגמרי, כי אני לא מקבל בשום מקרה ובשום צעד שהאשמה על אלימות היא באשמת לא הקורבן ולא איזשהו גורם אחר. אף אדם אלים לא בא ואומר לך, תשמעי, אני החלטתי להיות אדם אלים. אין דבר כזה. תמיד הוא יגיד, תשמע, אני לא אלים. אני, מה פתאום? בגללכם, אתם הקמתם התנחלות, אתם סגרתם את האוריינטרס, אתם, טראמפ הכריז על ירושלים, יהודים עלו להר הבית, לכן אני טרוריסט. מה, אני טרוריסט? מה פתאום? אני אדם הכי נחמד, מתוק, צוצקי. פיצה לפיצה לפיצה.
פתאום אני רואה את הג'ינג'י שלך,
יהודה
הג'ינג'י.
אין ספק, אין ספק. ולכן, לא, כי זה די...
הצבנתי אותך.
נכון, זה לא משהו אישי.
אבל רגע,
בוא... זה לא משהו אישי, כולכם מעצבנים אותי. כל פעם ששואלים את השאלה הזאת...
אל תשים אותי מסל עם אף אחד אחר.
לא, אבל הדקה הזאת של לקנות את הפרופוגנדה הערבית הטרוריסטית, שאנחנו אשימים בטרור, היא דבר שאני דוחה אותו על הסף.
אני חלילה לא אמרתי שאנחנו אשימים, אני רק אומרת שזה מוקד נפיץ, וזה אני חושבת...
זה מוקד נפיץ מאוד, משם אנחנו נפיץ את השלום.
מוקד נפיץ, משם נפיץ את השלום בעולם. יהודה גליק כמעט מרת את שערותיו הג'ינג'יות במהלך השיחה איתי. אז זה מוביל אותנו לעניין הבא, לשינוי שגורמים מסוימים בצד הישראלי מובילים, שיותר ויותר יהודים צריכים לעלות להר הבית, או צריך לאפשר להם לעלות להר הבית, לא רק לבקר, אלא גם לשאת תפילה, וכמו שדיברנו על הריאקציות, גם זה כמובן דבר שיוצר ריאקציה.
כן, בהחלט, יש פה מעגל שמזין בו, צד אחד מזין בו את הצד השני. אני אנסה אז קצת לתת רקע כדי להתמודד עם השאלה, למה המוסלמים רואים את העליות הספציפיות האלו של יהודים כמעשה אלים? כשפרצה האינטיפאדה השנייה, נסגרה הכניסה של לא מוסלמים אל ההר לאור המצב הביטחוני, למשך כמה שנים. פלסטינים, כזכור, כינו אותה אינטיפאדת אל-אקצה, נכון? והשיקו אותה אחרי העלייה של ראש האופוזיציה בזמנו, אריאל שרון, עם קבוצה של חברי כנסת מהליכוד, במטרה הם אמרו, אנחנו רוצים להפגין ריבונות בהר. ובאוגוסט 2003, ראש הממשלה שרון נבחר בפעם השנייה לראשות הממשלה, והוא ניסה לתאם את פתיחת ההר שוב ללא מוסלמים עם ירדן, וכשהתיאום כשל ברגע האחרון, הוא בחר בכל זאת לפתוח את ההר ללא מוסלמים באופן חד צדדי. למרות ההתנגדות הירדנית. והמהלך הזה נתפס על ידי ירדן כהפרה של הסטטוס קוו, כהתנהלות חד צדדית ולא בהסכמה.
זה היה בתחילת שנות ה-2000.
זה היה באוגוסט 2003, אם אני זוכר נכון. ובעצם מה שקורה מאז זה שכניסה לא של יהודים, כפי שתיאר חבר הכנסת גליק, אלא יהודים דתיים, המספרים שהוא ציין הם של יהודים דתיים שעולים למטרות דתיות, והמספרים שהוא מתאר, זה באמת מספר הכניסות של יהודים. אגב, הוא מתאר מספר הכניסות, לא מספר היהודים, הרבה מהם חוזרים כל יום או פעם בשבוע וכולי. המניע המוצהר שלהם הוא לפעול לכך שישתנה הסטטוס קוו בצורה חד צדדית, לאפשר תפילה יהודית, לשנות את המצב בהר מבחינת מי שמנהל אותו.
מה שאתה בעצם אומר, שמאז אותו מהלך של אריאל שרון, המהלך החד צדדי, זה כבר לא משנה שבעבר התאפשרה כניסת זרים או תיירים להר הבית, מאותו רגע זה נתפס כחלק מאותו אקט בלתי מקובל מבחינת הוואק ומבחינת הפלסטינים, ולכן כל עלייה של יהודי להר הבית מקוממת אותם ומעצבנת אותם. שמענו גם עם מסעוד רנאים שכל עוד הכיבוש לא יסתיים בכלל זה לא יהיה מקובל עליו.
אז יש פה באמת כמה רמות. ראשית, צודק חבר הכנסת גליק, זה לא עצם הנוכחות של יהודים בהר שצריכה כמובן לעורר אלימות, וגם ראינו שנים שבהם היו יותר או פחות מבקרים יהודים, כולל דתיים, וזה לא השפיע על מידת האלימות. מה שאנחנו רואים פה זה התגייסות לשנות את האופן שבו מנהלים את ההר. אנחנו רואים אקטיביזם שמבחינה, שוב, מוסלמית, אני מנסה לתאר את הזווית שלהם, הם חוששים שיקרה בהר הבית מה שקרה במערת המכפלה, במסג'ד אברהימי, שבו ישראל בעצם בסוף חילקה את האתר, הוא עכשיו יש לו לפי זמני תפילה נפרדים, אזורי תפילה נפרדים, כיום כל האתר הוא מסגד, ובצד המוסלמי, ובאמת כרגע לא רק הפלסטיני, יש חשש גדול מאוד שפתאום יחלקו במרחב את המקום בין אלו לבין אלו, ויהיו חלקים בתוך המסגד, כל הרחבה מבחינה של החוק המוסלמי, המשפט המוסלמי, השריעה, היא מסגד, הם יהיו מנועים מלהיכנס אליה וכו'. זאת אומרת, הם ממש רואים פגיעה, אם דיברנו מקודם על רעיון הקדושה כשלמות, הם רואים פגיעה בשלמות אפשרית כתוצאה מהמדיניות הישראלית הזו של לגבות את אותם פוליטיקאים ישראלים שמקדמים שינוי.
אז אנחנו מבינים שיש רגישות C בצד הפלסטיני לכל מהלך שקשור לביקורי יהודים בהר הבית, אבל במקביל בישראל חל תהליך מעניין, בעצם ישראל הופכת למין מפלצת דו-ראשית כזו. מצד אחד יש חברי כנסת, שרים, פעילים, תנועות שקורות לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית לטובת ישראל. ראינו את זה קצת גם בסוגיית המגנומטרים עכשיו, שהגיע הזמן שישראל סוף סוף תוכיח שם ריבונות, אבל בעיקר בנושא הזה של הביקורים. ומצד שני, ישראל הרשמית לא מכירה בזה, מצהירה שוב ושוב ושוב שהיא שומרת על הסטטוס קוו. אבל כמובן לא מאמינים לה.
אז בעצם אנחנו רואים תנועה בשתי זרועות. זרוע אחת שמשקפת את העלייה של המרכזיות של הר הבית בחלקים מהציונות הדתית, ואנחנו רואים בראשה חברי כנסת, סגני שרים ושרים מהליכוד והבית היהודי, החל מ-2009 ובאופן מוגבר יותר מאז 2013, ממש פועלים בוועדות הכנסת, במליאה, כדי לשנות את המצב בהר, בין אם בחקיקה, בין אם בהצעות לתקינה, תקנות לתפילה בהר הבית, כינוס מליאת הכנסת כדי להכריז על החלת ריבונות בהר, כל מיני צעדים.
אנחנו מדברים לדוגמה על מירי רגב שעמדה בראש ועדת הפנים וכינסה כל הזמן דיונים בעניין הזה, על השר אורי אריאל. אתה מדבר על חברי כנסת מהאגף היותר ימני בליכוד, לדוגמה, דגליק ואחרים.
אני חושב שבאמת העובדה שזה נושאי תפקיד, סגן יושב ראש הכנסת, מה ש... אני חושב שכתבת כנסת יודעת שזה לא הדבר הכי חשוב במדינת
חוץ
ישראל.
חוץ מעוד 2,000 שקל במשכורת, זה כלום ושום דבר.
אבל באמת בראייה בינלאומית, בראייה פלסטינית, זה נראה כנושא תפקיד של הממשלה הסוברנית, בוודאי שרים וסגני שרים, סגן השר אלי בן דהן שהוציא את אותם תקנות תפילה וכו', ולא ראו גם גינויים מצד ראש הממשלה למהלכים האלה. ראש הממשלה נתן לכל המהלכים האלה להתקדם,
גם... לא, עד גבול מסוים, לדוגמה הוא כן אמר, בסופו של דבר אני לא מרשה יותר לחברי כנסת לעלות להר הבית, כשהוא ראה שזה מציס את השטח.
כל הדברים האלה לא עברו, בסדר? נכון, לא, הוא, לא, הוא נתן להם להתקדם במובן הזה.
עד גבול מסוים.
כשסגן שר הדתות במשך חודשים, אנחנו יודעים בתקשורת שהוא מנסח תקנות תפילה. האם ראש הממשלה אמור לומר משהו, או רק אחרי שהן מנוסחות לקבור אותם? בסדר? זה, מבחינת איך שזה נראה כלפי חוץ, אני שואל. כש... באמת בוועדת הפנים, מירי רגב רצתה לעלות עם הוועדה בביקור רשמי בהר הבית, הממשלה מנעה ממנה ולא נתנה לה לעלות. כשמשה פייגלין רצה לעשות החלטה במליאת הכנסת על ריבונות בהר הבית, לא נתנו לו להביא את זה להצבעה, כתוצאה מלחצים ירדנים, ונתנו לו רק לקיים דיון. זאת אומרת, בפועל הייתה התנגדות בהחלט של ראש הממשלה להחלטות, לשינוי בפועל. אבל היה מראית עין, והכותרות הראשיות בעיתונים ערביים בכל המזרח התיכון, כאילו דמויות בולטות בממשלה הישראלית, פועלות בדרכים משפטיות ואחרות, כדי לשנות את המצב בהר, ולא ראו, לא שמעו קולות מובהקים אחרים מתוך אותה ממשלה שמתנגדים לזה.
זאת אומרת, הם נשארו עם התחושה שישראל רוצה לעשות את זה, מקדמת את זה, שאלה האינטרסים שלה, זה האינסנטיב שלה, זה היד שהיא מובילה אליו, אבל בסופו של דבר היא נבלמה בגלל לחץ ירדני או בגלל בינלאומי, והיא תשמור את זה לפעם הבאה. הם נשארו עם התחושה שזה הרצון האמיתי של ממשלת ישראל.
אז יש פה פער באמת בתפיסה. היוזמות הפוליטיות האלה בצד הישראלי זכו לסיקור הנרחב הזה, והם, הסיקור הזה בעצמו כבר היה העוגן לגיוס, דיברנו על זה, של צעירים לטובת לכאורה מה שנקרא הגנה על מסגד אל-אקצה, הגנה על אינטרסים מוסלמיים במסגד אל-אקצה. וזה בפני עצמו הזין את אותה הסלמה. עכשיו אנחנו מדברים מהצד הפלסטיני איך זה מזין הסלמה. זאת אומרת, היו התאורגנויות של צעירים שבאו בין אם, או יותר מבוגרים, בין אם וצעקו על יהודים דתיים שביקרו בהר, בין אם גם ממש זריקת אבנים בבוקר על המשטרה, כדי שהמשטרה לא תיתן ללא מוסלמים להיכנס במהלך חגים יהודיים. המשטרה בתורה הרחיבה בתגובה לכך את השימוש במדיניות שהיא מכנה דילול, זאת אומרת להגביל את הנכנסים המוסלמיים לאתר לאלו שמעל גיל מסוים, כי זה היו הצעירים שזרקו אבנים וכו'.
אבל הם לא כל כך עושים את זה בשנים האחרונות.
נכון, זה פרקטיקה שהפסיקה, וזה חלק מהסיבה, בשונה ממה שחבר הכנסת גליק אמר, חלק מהסיבה לירידת המתחים היא שהיום כבר אין מגבלות על כניסה, מגבלות גורפות על כניסה של מוסלמים, נכון מאוד. אבל ההגבלות האלה בזמנו הגבירו מאוד, העצימו את תחושת האיום על האינטרסים המוסלמיים באתר, והם הביאו להתגייסות של רבים, אל המורביטון והמורביטת ושבאב אל-אקצה, כל מיני קבוצות
שהם בכלל הוקמו כדי להתמודד עם העליית יהודים הגוברת להר הבית.
לא רק עם העלייה, עם ה... רושם שיש מהלך פוליטי ישראלי לשנות בשטח את המציאות על ידי הממשלה. לא רק קבוצות קיקיוניות שעולות, אלא תמיכה ממשלתית בהם, ובאמת הייתה התנגדות, גם אלימה וגם לא אלימה, מהצד המוסלמי פה.
כן, אבל צודק יהודה גליק שהוא אומר שכשישראל לוקחת את העניינים לידיים, ולדוגמה מכריזה שהתנועה האסלאמית הצפונית יוצאת מחוץ לחוק, ושהיא מפרקת את המורביטון והמורביטת וכל הדברים האלה, בסופו של דבר זה תורם לפחות חיכוכים בהר, וזה עבר בשקט יחסי. אז הוא בעצם אומר, אם ישראל תיקח את העניינים לידיים ותוביל את המהלכים כמו שהיא חושבת, אז יכול להיות שכל האיומים הנוראים האלה שחשומים עליהם לא התרחשו במציאות.
אני הייתי אומר ככה, אני חושב שהרגיעה הושגה בגלל שילוב של שני דברים, וחבר הכנסת גליק מדבר רק על אחד מהם. האחד הוא, והוא יותר חשוב, הוא ההבנות החשאיות שהושגו בין המלך עבדאללה לבין ראש הממשלה נתניהו. לשניהם היה רע מאוד שהיה כל הזמן התנגשויות אלימות באתר הזה. האחד כי הוא מזוהה ומזהה את עצמו כמגן האינטרסים המוסלמיים בעל אקצה, והשני כי הוא ראש הממשלה שרוצה לבנות ולחזק קשרים עם מדינות ערביות ומוסלמיות, וכשכזה דבר קורה זה רע לו מאוד. ובעצם הם הגיעו להבנות על סיום מדיניות הדילול הזו. הם החליטו, אם את זוכרת, על מניעת עליית חברי כנסת אל הר הבית. בקושי היום חבר הכנסת גליק יכול לעלות, במקרים נדירים, נכון? הם גם הסכימו שהירדנים, הוואקף, יתגייס כדי למנוע הישארות של צעירים בלילה במסגד, ואז בבוקר הם יכלו לזרוק אבנים. זאת אומרת, הם הכינו מערך שלם של צעדים שהרגיע את השטח.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתרי אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות, שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דה מרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר. ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטים.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטים מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז אופר, תעזור לנו איך יוצאים מכאן, מה הלאה, כשכמובן אנחנו מבינים את החשיבות לשתי הדתות ומבינים שאי אפשר לבטל בהינף יד את הרצון של יותר ויותר ישראלים גם להגיע לשם ולהתייחד עם המקום.
אז קודם רק באמת כדי לסכם, אנחנו ראינו דיאלקטיקה של הסלמה במהלך השנים. מהצד הישראלי בדרך כלל הגיעו היוזמות לשינוי המצב, בגלל שמהצד היהודי יש פה באמת קלקול בתוך הסטטוס קוו. מבחינת היכולת של יהודים להתפלל בהר הבית, שהוא המקום הקדוש ביותר ליהדות. יש פולמוס אדיר, כפי שרוב המאזינים יודעים, אני חושב, לגבי בכלל, האם נכון או לא ליהודים לעלות להר הבית, האם הדרך לכבד את הקדושה שלו זה להיות שם או לא, אבל הזרמים שחשבים שכן נכון לעשות את זה באתר, התחזקו. והתחזקו עם השנים, ובאמת אנחנו רואים את הספירלה הזו עם השנים.
ראינו שם חתונות בתקופה האחרונה,
בדיוק,
ראינו
נכון.
שם אירועים דתיים שגם צולמו ועולו לרשת, וגם זה עשה נכון. לא מעט כותרות בעולם המוסלמי.
נכון מאוד, כי בעצם אנחנו רואים שהדבר הזה מגיע משני דברים שונים. חלק זה מצורך יותר נקרא לו רוחני. אנשים שבאמת חושבים שזה המקום הקדוש בעולם, ורוצים לקיים שם טקס קידושין, ולא באים בעצם באקט הצהרתי מאוד פומפוזי או מה שלא יהיה, ואחרים שבאים בכוונה כדי להראות ריבונות, הם חושבים שזה חשוב מאוד, גם דתית, גם פוליטית, להראות את הריבונות הזו, והייתי אומר שזה בעיקר אלו שמגיעים מהצד, מהזרם השני הזה, שמזינים את אותה אסקלציה פה, מוצדק או לא מוצדק, אני אומר בפועל.
שככה גם נתפסים ביקורי חברי הכנסת, אגב, כאקט של ריבונות, גם אם הם רוצים לבוא להתפלל בכיף שלהם, מה שנקרא, זה לא משנה, כל עוד זה חבר כנסת, או אפילו קצין בכיר, או מישהו שהוא ככה חלק מהמערך הרשמי של מדינת ישראל, זה נתפס כאקט של ריבונות.
נכון, כשהשר אורי אריאל עומד הר הבית, זאת אומרת בריאה מוסלמית בתוך מסגד אל-אקצה, מתפלל את תפילת יבנה המקדש, ואומר אני מייחל לכך שבתוך 10 שנים יעמוד פה המקדש, אין מוסלמי שלא חושב שהשר הזה לא רוצה להסיר את כיפת הסלע ולהקים שם בית מקדש. משטרת ישראל בשנה האחרונה הרבה יותר משתפת פעולה עם תנועות המקדש, עד כדי כך שממז ירושלים משתתף בתפילה יהודית בהר הבית, בדיוק הגוף שאמון על אכיפת האיסור על תפילה שלא מוסלמים בהר. אנחנו רואים אותו בתמונות ברשתות החברתיות הפלסטיניות, משתתף בתפילה כזו, לא ראינו גינוי של ממשלת ישראל לגבי זה. זאת אומרת, אנחנו פה משהו, לא ראינו גינוי לשר אריאל.
טוב, אתה מצפה מהם ללכת נגד הבייס שלהם, זה הרי בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין מבחינה פוליטית.
אני לא בטוח שזה בלתי מתקבל על הדעת פוליטית, כי אנחנו רואים שאחרי זה יש מחירים לא רק בינלאומיים, אלא שהם מתורגמים להשלכות פוליטיות. זאת אומרת, ראש הממשלה נתניהו חשב שהוא ספג, שהוא שילם מחיר כבד על הניסיון של התקנת גלאי המתכות, שבעצם נכשל. כתוצאה מהתנגדות בשטח של הפלסטינים, והוא כל כך הרגיש שזה נכשל שהוא יצא, וראינו את החיבוק למאבטח, כל הסיפור הזה. אז אני לא בטוח שבאמת גם פוליטית לפעמים כדאי לנסות ולכפות דברים שלא ניתן לכפות אותם, כנ"ל הניסיון שלו יחד עם מלך ירדן להתקין מצלמות בהר, גם הוא הכרזות ונעשה וכו' ובסוף לא הצליח. אז גם בשיקול הפוליטי אני לא בטוח לאיזה צד זה נוטה.
אני חושבת באופן כללי ש יש הרבה יותר מדי מקום בפוליטיקה הישראלית לכל מיני יוזמות מקומיות של חברי כנסת בעניינים המדיניים ביטחוניים. לדוגמה, הצעת חוק לביטול ההתנתקות. אני לא אומרת שזה לא לגיטימי לפעול לביטול ההתנתקות, אבל זה בטח לא צריך לבוא מהצעת חוק פרטית או איזה משהו ככה, יוזמה מקומית שעושה כותרות, כמו שאתה אומר, מגיעה גם לגורמים בינלאומיים בעולם. אני לא מדברת עכשיו על הפלסטין, מדברת אפילו על האירופאים, על האמריקאים וכדומה. בסוף לא קורה איתה כלום, ואנחנו כבר נשארים עם איזה משהו באוויר. עכשיו, הדבר הזה קורה, אני כתבת כנסת, אני כבר כמעט 3 שנים, עסקתי בזה גם לפני, על בסיס שבועי. תוכניות גרנדיוזיות בתחום המדיני מגיעות מחברי כנסת ופשוט נותנות את הטון. עכשיו, זה לא שחברי כנסת לא יכולים להתבטא, אבל אני בכל זאת מצפה שחברי קואליציה שרוצים להוביל מהלכים כאלה יעשו את זה מבפנים ולא מבחוץ. ואני חושב שזה קצת אותו דבר, כי אם ראש הממשלה נתניהו יבוא ויאמר באופן גורף, בכל מה שקשור להר הבית, אני מנהל את האירוע, מי שרוצה לקדם דברים צריך לעשות את זה בשיתוף איתי, אז אולי היוזמות האלה, גם אם יהיו, אני נגד השתקה של כל אחד, ואני חושבת שזה חשוב שכל אחד פועל לקדם את האג'נדה שלו, עדיין יתפסו בתוך מסגרת הצהרתית ולא מעשית. יבינו שזו העמדה של אותו חבר כנסת, הוא פועל בכיוון, אבל מי שקובע את המדיניות בנושא זה ראש הממשלה, ופה לפעמים אנחנו קצת הולכים לאיבוד בעניין הזה.
כן, צריך למצוא את האיזונים בין התהליך הדמוקרטי שמאפשר לחבר כנסת, לנבחר ציבור, לייצג אינטרסים, לבין מדיניות, לבין כבר לנסח מדיניות ולפעול לביצועה. אני חושב שהקו פה הוא צריך למצוא אותו בצורה מובהקת יותר, במיוחד הייתי אומר את זה לגבי הר הבית, כי זה נושא שבו הצורך לנהל אותו הרחק מעיני הציבור הוא גדול מאוד.
וזה
ולכן
גם נושא שבחיים חבר כנסת פרטי לא באמת יקבע בו שום דבר, זה לא, פשוט לא עובד ככה.
אז היו למשל יוזמות מהכנסת קריאה למבקר המדינה לבדוק את ההתנהלות בהר הבית. צריכים להיות מנגנונים שאפשר יהיה לפקח על הפעילות של הממשלה, ואני חושב שזה כדאי שיהיה ועדת השרים לנושא הר הבית. יש מנגנונים, צריך לחשוב אולי על כיצד חברי כנסת יכולים בצורה של תוך כדי שמירה על חשאיות להיחשף לחלק מהמידע, דברים כאלו.
של ועדת חוץ וביטחון.
ועדת חוץ וביטחון, יש פלטפורמות, הבעיה היא כמובן שהנושאים האלה יש להם הד גדול מאוד ציבורית, יש להם גם חשיבות עמוקה ויש להם חשיבות אלקטורלית. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה לעשות, אני רוצה להציע כמה מחשבות צנועות, ובאמת פה זה פה יש אי הסכמות חריפות מאוד, גם בצד של החברה הישראלית, גם בחברה הפלסטינית, גם אצל הירדנים, זה נושא שהוא במחלוקת עמוקה. אני מאמין שלא נכון להתנהל במקום שקדוש לאחרים, לא רק, כלומר, לצד אחד, באופן חד צדדי. זה לא נכון ערכית, זה לא מכבד את הקדושה, וזה פוגע באופן חריף מאוד באמון בין הצדדים, דיברנו על זה, ובכך זה מקשה על היכולת להגיע להבנות בעתיד.
בסך הכל עושים את זה בתיאומים די מלא עם ירדן.
אז אני ראיינתי את הירדנים, התחושה שלהם היא מאוד שונה. התחושה שלהם היא שבעיקר מאז 2003. אני חושב שעד 2003 ישראל באמת עמדה בכך. כולל ראש הממשלה נתניהו, נגיד בשנות ה-90, שיחסית חיבד את זה למעט אותה תקלה, שאני חושב שלא היה יודע שפתיחת הפתח הצפוני של מנהרות הכותל הייתה מניבה את זה, הוא לא היה עושה את זה. היה שם פשלה בעיקר של המשטרה ואיך שדיווחו לו על הדברים להבנתי. אבל אני חושב שזה לא המצב מאז הפתיחה החד צדדית של ההר. התפיסה בירדן בפירוש היא שיש הפרות שיטתיות מובהקות של הסטטוס קוו. בטווח הבינוני, ההתנהלות הזאת, החד צדדית, הגוברת, תמיכה בתנועות המקדש וכו', יכולה ממש לפגוע לכן בהסכמי השלום שיש לישראל עם מצרים ועם ירדן. אני חושב שנכון להימנע ממצב שבו תנועות הג'יהאד העולמי למשל יאמצו את אל-אקצה בתור הסמל המוביל שלהם. ואנחנו ראינו, דיברנו על זה, היסטורית אנחנו יודעים שהתמיכה הבינלאומית בישראל גוברת ככל שיצליחה להגן על המקומות שקדושים לכל הדתות. התדמית של ישראל ולכן התמיכה בה היא ממש קשורה לזה, זה מהקמת המדינה. וחשוב לי להדגיש, לאור הפגישות שקיימתי עם מנהיגים משתי החברות, במוקטעה, במקומות אחרים, פוליטיים ודתיים, שכים, רבנים, מהימין אצלנו, מהימין אצלם, אני מתרשם שמסגרת התמודדות מדינית עם הסכסוך כולו, אפשר להגיע להסכמות שייצרו בהר מציאות טובה יותר לכל הצדדים, גם בנושאים שנראים היום בלתי אפשריים.
זאת אומרת, אם אני מבינה ממך נכון, כל עוד לא יהיה הסכם שלום, כל עוד לא יהיה הסכם מדיני, יהיה גם מאוד קשה באמת לשנות את המציאות שם.
את הקלקולים הכי גדולים שלה, נכון?
את העובדה שיהודים לא יכולים להתפלל שם, לדוגמה.
למשל, נכון. יש דברים שאפשר לעשות בהסכמים מדיניים שאינם פתרון מלא לסכסוך. הרושם שלי הוא שהם לא ניתן להגיע לפתרון מלא של הסכסוך. אבל אנחנו ראינו כל מיני דברים על הסכמי ביניים, על הסכמים חלקיים. יש דרכים מדיניות הרבה יותר ריאליות, פחות אוטופיות, להתמודד עם הסכסוך בשיתוף פעולה עם אחרים. ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב בדרכים יותר מכבדות לגבי אתרים עם כזאת חשיבות עצומה, בדיוק משום שאנחנו רוצים שאחרים יתייחסו לקדושה שאנחנו מייחסים לאתר כזה ולדומיו, ולא יתנהלו בהם בצורה חד צדדית.
אופר זלצברג מקבוצת המשבר הבינלאומי, אני מאוד מודה לך שליווית אותנו בנושא הסבוך הזה, יש עוד המון מה לדבר בסוגיית הר הבית, אבל אנחנו נסינו להתמקד בעניין הזה של הסטטוס קבוע, אז תודה רבה.
תודה רבה לך.
אנחנו סיימנו, הזדמנות נהדרת להודות גם לכם המאזינים על הפרגון, אנחנו הולכים וגדלים וזה לא מעט בזכות כל אחד מכם, תודה רבה לניר סייג שלנו על עריכת הסאונד, אפשר להצטף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים ולומדת מהערות שלכם. אני כבר יכולה לספר לכם שחלק מהרעיונות הטובים שהצעתם נמצאים בשלבי ביצוע וזה כיף גדול שהחשיבה היא קבוצתית, אז בקיצור תמשיכו להיות חלק מהמסע המרתק הזה וניפגש כמובן בפרק הבא.
סין פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.